פרשת אמור תשפ"א. נאמר בתורה, כי תבואו אל הארץ, קצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן. מנחת העומר. כתוב בתורה שמנחת העומר מוקרבת ממחרת השבת. וכתוב בתורה שאין אוכלים מהדגן החדש לפני שמקריבים את העומר, את עומר ראשית הקציר. ואז כתוב בתורה, וספרתם לכם מחרת השבת. כלומר, מאותו רגע של הבאת העומר, תספרו. שבע שבתות תמימות תהיינה, שבע שבתות שלמות. והספירה הזאת צריכה להיות עד מחרת השבת השביעית. כשאתם מגיעים אל יום החמישים, תספרו 50 יום. ואז כשאתם מגיעים אל יום החמישים, והקרבתם מנחה חדשה להשם. כלומר, יש לנו נקודת התחלה שהיא מנחת העומר, ממנה אנחנו סופרים 50 יום, וביום ה-50 מקריבים מנחה חדשה. מה קורה ביום ה-50? אז כתוב שביום ה-50 הוקרתם, בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. כלומר, יום ה-50 הוא יום של חג. איך קוראים לחג הזה? איך קוראים לחג הזה? כאן כתוב, הוקרתם בעצם יום הזה מקרא קודש יהיה לכם. לא כתוב איך קוראים לחג. כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז איך אתם קוראים לחג הזה? חג שבועות. איפה מופיע המושג הזה, חג שבועות? פה הוא לא כתוב. הוא מופיע ב... למשל, דברים ט"ז. שם כתוב, הפרשה הזאת של ספירת העומר, עם שני ימים מלפניה ומלאחריה, כתובים בפרשת ראה. דברים ט"ז בסגנון קצת אחר. למשל, בפרשת ראה לא כתוב בכלל על יום הנפת העומר, יום קורבן העומר, אלא פרשת ראה מתחילה, שבעה שבועות יספור לך. מאחל חרמש בקמה, כלומר מהיום שבו התחלת את הקציר, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך. ויש לנו תעלומה ומסתורין כופף את המצווה הזאת שכתובה פה. זאת מצווה מורכבת משלושה חלקים. קורבן העומר, ספירה סודית כזאת, ויום ה-50. אפשר להוסיף לתעלומה הזאת, התעלומה העיקרית פה היא מה טעם המצווה, מה מתרחש פה. אפשר כמובן שאפשר להוסיף ולשאול שהזיהוי של יום ה-50 כיום מתן תורה הוא כידוע לכם לא נמצא בתורה. הוא נמצא אצל החכמים, אצל התנאים. הם אלו שבעצם זיהו את היום הזה כיום מעמד הר סיני. אבל בדברי התורה מפורשים, כבר זה לא נמצא. זה מחייב אותנו להבין מה מסתתר מאחורי הכוונה כאילו הבסיסית, המקורית. ויש כאן עוד שאלות. למשל, איך יכול להיות של נקודת ההתחלה שקוראים לה קורבן העומר, קוראים, אומרים שזה עומר ראשית הקציר. ויקרא פרק א' קוראים לזה מנחת ביקורים. זה ראשית הקציר. והפסוק המחזק את היותו של קורבן העומר ראשית, זה עליו איסור חדש. ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו. כלומר, אפשר לאכול את הדגן. בכל צורות שאוכלים דגן, לחם קלי או כרמל, לפני הקרבת העומר. אז מנחת העומר היא מנחת ראשית, זה מפורש לפסוק. ופתאום אנחנו סופרים 50 יום, וביום ה-50 כתוב, תביאו לכם תנופה, מנחה חדשה להשם, ביקורים להשם, מנחת שתי הלחם של חג השבועות, גם היא נקראת מנחה חדשה, גם היא נקראת ביקורים, שזה מלשון בכור, מלשון ראשון. אז אני לא מבין. גם אתה ראשון? בא בתור, אתה גם ראשון. ואחרי זה, גם אתה ראשון. מה... מדוע? מה? לא צריך כלום. לא, אני מתבטל אליכם. מה קרה לך? זה ששכחתי את הסוודר, זה לא מה שאני צריך לבוא את המזגן. אם זה אינטרס שלך, זה אינטרסים כבר. כן? אז... אתה היחידי, איתן, זה הכל. מה אתה משתלם? אז בעצם... למה שתי, מה פירוש הדבר הזה שיש שתי ראשיתות? האמת יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת נקרא תשובה הלכתית, ותשובה אחת נקרא לתשובה מקורית. לא מקורי בשביל מקורי, אלא שזה כאילו, שתי תשובות בקיצור. התשובה הלכתית, כולם מכירים אותה. העומר מתיר את החדש במדינה, ושתי הלחם מתירים את החדש במקדש. כלומר, האדם, האדיוט, הישראל, באכילת החולין שלו, אינו יכול לאכול מן הדגן החדש שצמח בחורף. עד יום הקרבת העומר, וביום הקרבת העומר, הותר החדש לעלות על שולחנו, שולחן החולין של האדם הישראלי. אבל עדיין, אין מביאים למקדש, מנחות, אם עכשיו אני רוצה להביא מנחה, בתוך ספירת העומר, סתם, קרובה מנחה, אני בא להתנדב, קרובה מנחה. או מנחות של ציבור, שהן חובה, לא משנה. אין מביאים מנחות מן הדגן החדש. במקדש הוא עדיין אסור. האיסור מתמשך, האיסור מהחורף, שהותר לציבור הרחב לחולין ביום 16 בניסן, מתמשך לו בספירת העומר מבחינת המנחות והמקדש. וביום ה-50, בעברת המנחה החדשה, אז הותר החדש במקדש, חרוז.
מה החדש?
החדש זה הדגן החדש שצמח בחורף תנשי פי א'. שנה הבאה חורף תנשי פי ב'. בסדר?
אין תרומות ומעשרות שנה
הבאה. זה סוגיה אחרת. פה מדבר על סוגיית חדש, שקיים גם בשנת שמיטה. אתה צודק, בשנת שמיטה בכלל אסור לאכול, אבל זה בגלל גזר הצפיחים. זה לא מדאורייתא. אוקיי. הבנת מה זה החדש? יש איסור כזה. איסור שאנחנו לא, כמעט לא, הוא לא מאיים עלינו, שום איסור לא מאיים עלינו. איסור שלא מקשה עלינו, שבארץ ישראל אין לך דגן חדש לפני 16 בניסן כמעט. אבל אם אתה הולך לחצי השני שכדור הארץ, לדרום אפריקה, שם אתה צריך לדעת, שם צריך, איסורי חדש נוהגים גם מחוץ לארץ. זה דיון, זה סיבוך שלם. עזבו שנייה אחר, בואו נכנס את זה. אבל זה תשובה אחת, מה התשובה השנייה? התשובה השנייה היא נמצאת גם בתוך ה... מביא אותה בצורה מאוד יפה, רבי יהודה הלוי. אבל זה בעצם תשובה שעולה מתוך דברי חז"ל, אבל היא מאוד מחוברת למציאות בשטח. בראשית הקציר, עומר ראשית הקציר, הוא בא מהדגן של השעורים. והוא חדש, כי הוא בא מהדגן של השעורים. ואילו ביום החמישי מביאים את מנחת שתי הלחם מדגן של חיטים. דגן של שעורים זה דגן שלא הביאו למקדש, אלא רק בשני מקרים, במנחת העומר ובמנחת אישה סוטה, סוגריים. אבל בכל מקרה יש כאן, מה?
שתי הלחם,
העומר הוא מנחת שעורים, ואפשר להגיד שזה קורבן ביקורי השעורה. ואילו שתי הלחם זה קורבן ביקורי החיטה. זה לא ביודע, וזה גם ההלכה, הוא ככה כותב את זה בצורה שזה פתאום נהיה בהיר לעיניים. ביקורי השעורה, ביקורי החיטה.
שני... אתם מוסרים לכל העם חיטים גם עד יום החמישי?
כן. כל הקורבנות מנחה אסורות, גם שעורה, גם אישה סוטה, לא תביא מנחת שעורה באמצע ספירת העומר עד הזה. זה לא קשור. יש תשובות שונות.
וגם לעם, וגם לאנשים, אסור יהיה
להכין
לחם.
לחם מחיטים. לא, לא. לא, לא. מותר. למרות, נכון, התשובות לא מקבילות. אתה צודק. זאת אומרת, זה לא שמנחת השעורים מתירה את השעורים, מנחת החיטים מתירה את החיטים. אבל זה נקרא קורבן ראשית, כי זה ביקורי השעורה. זה נקרא קורבן ראשית, כי זה ביקורי החיטה. אין הבדל למעשה. כל חמשת מיני הדגן, אחד המחתה. אם אסורים, כולם אסורים, אם מותרים, כולם מותרים. אם אסורים למדינה, מותרים למקדש, כל זה, זה כולם. אז פתרנו את השאלה הקטנה הזאת של למה גם זה נקרא ראשית וגם זה נקרא ראשית. כי זה ראשית השעורים, זה ראשית החיטים, זה ראשית כי זה הקורבן שממנו והלאה אוכלים. זה ראשית, כי זה הקורבן שממנו והלאה מקריבים. מעולה. אבל לא פתרנו את החידה של הספירה. לשם מה לספור? מה תפקיד הספירה? למה צריך לספור? בכלל, למה לפעמים צריך לספור בתורה? מה המשמעות של ספירה? ספירה יכולה להיות בעצם יש לנו שלוש ספירות בתורה. ספירה של אישה או איש לטהרתם, איש זב, אישה זבה. כתוב בתורה מפורש בפרשת מצורע. וספרלה שבעה ימים, אחר תטהר. זה ספירה של טהרה. מה התפקיד ש... זה ספירה אחת בתורה, ספירה שנייה, ספירת העומר, ספירה שלישית, שבת הבאה, ספירת היובל. וספרתנו לכם, וספרתנו לכם, שבע שנים, שבע פעמים. כתוב בפרשת באר. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. היו לך ימי ש... אז כתוב שם גם מספור. ספירת העומר, ספירת הטהרה וספירת היובל. מה יכול להיות התפקיד של כל ספירה? ספירת... בוא נראה. ספירת הטהרה זה מאוד מובן. האם התפקיד של העזבה הנטהרת מטומאתה? מה?
מה מובן?
אני מסביר. זה מאוד מובן. האם התפקיד של הספירה של העזבה הנטהרת מטומאתה זה לבדוק מתי היא צריכה לטבול, היא טובלת בסוף השבעה ימים והיא נטהרת. האם התפקיד שלה זה לא להתבלבל בשבעה ימים האלה? לא. כי אם אני יודע שאני צריך לספור שבעה ימים, אם היום זה יום רביעי, מתי יסתמו שבעה ימים? שבוע הבא, ביום רביעי בלילה. מה, אני צריך לספור? אבל זה לא התפקיד, התפקיד של הספירה שלה היא לספור שבעה נקיים. מה פירוש? היא צריכה, זה לא לספור, היא צריכה בעצם, איך נקרא לזה? לבדוק, לראות, זה כאילו מזכיר קצת כמו אנשים שמכורים למשהו. והם צריכים לצאת מההתמכרות, אז הם סופרים ימים. אני כבר כך וכך ימים בלי אישון. רגיל, ירוק, לא משנה מה. אני כבר, אתה יודע כמה זמן אני כבר נקי, אומרים לך, אני כבר חודשיים נקי. זה הספירה של אישה לתארתה, או איש, זב לתארתו. הוא אומר, הנה עוד יום אחד דבר, והייתי בו נקי, עוד יום אחד דבר, ולא ראיתי את הזיבה, עוד יום אחד דבר, ולא ראיתי את הזיבה, והגעתי ליום השביעי, ולא ראיתי את הזיבה, ועכשיו אני יוצא משבעת ימי הנקיים, ואני יכול לטבול, ואני יכול להיות טהור. הספירה פה היא לא ספירה לשם לדעת מתי יחול הסוף של הספירה, אלא ספור ימים כדי שהם יהיו טהורים. זה ספירה מסוג אחד. ספירת היובל, זה לא קשור לזה. אתה לא סופר ליובל כי אתה רוצה שכל שנה תעבור בשלום. אין שום קשר. אתה פשוט צריך, יש מחלוקת, אני חושב, אם יש מצווה ממש לספור, בכל מקרה זה מצווה של בית דין. אבל הרעיון הוא פשוט לחשב את השנים עד היובל. זה חשבון. עכשיו, כמעט ספירת היובל זה משהו שהוא רמה, זה מעל הראש של בני אדם. אז צריך שבית הדין ידע אל נכון באיזה שנה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בשנה השלישית, או השנה ה-22, או השנה ה-33. צריך מישהו שישגיח. ספירת היובל זה ברור שהמטרה פה היא כדי שנגיע ולא נפספס את שנת היובל. שבוע זה לא דבר שאתה צריך לספור. היו אומרים לך בחג הפסח, אתה צריך לעשות לך איסור חמץ שבעה ימים. אז אומרים לך, תספור שלא תתבלבל שמה תאכל חמץ לפני שיגמר הזמן. לא, אומרים שבוע ימים אתה לא אוכל חמץ וזהו. אין צוות ספירה לשמיטה. בסדר, אז אני יכול להבין ש-50 שנה זה זמן רחוק. זה זמן שבו אנשים מתים, דורות מתחלפים. ואז אפשר להגיד שבדין צריכים להשגיח, להגיע ליום שנת ה-50. מה זה ספירה אתה אומר? הרי אם יום אם נקודת ההתחלה, יום הבאת מנחת העומר, היא בתאריך מסוים, אז כל אחד יכול להסתכל, אז כל אחד יכול, כאילו, לספור עכשיו 50 יום, לא צריך לספור. זה לא כזה הרבה זמן. למה זה הפך את מצווה אישית של כל אחד לספור ספירת העומר עד יום ה-50? הרי סך הכל זה לדעת מתי להביא את, לכאורה, זה לדעת מתי להביא את מנחת שתי הלחם. בעצם אנחנו סופרים ספירת העומר. אם זה בשביל לדעת להגיע לנקודה הסופית, אז זה לא זמן ארוך כמו היובל. זמן קצר. הספירה היא לא משהו כוח קדוש פה. אלא פשוט צריך להגיע לזמן של יום החמישים מקורבן העומר. על מנת שביום החמישים להביא את מנחת שתי הלחם ולקרוא בעצם היום הזה מקרא קודש. לחוק בו את חג השבועות. אז יוצא שהספירה הזאת היא לא ברורה. כי מה זה, אם התאריך מה התאריך של יום הבא אתה אומר? מה? תזיין לניסן. אחרות השבת, פרשו חכמים. השבת זה חג הפסח, הראשון של פסח. אז הבא אתה אומר זה ב-16 בניסן. אז כל העניין של ספירת העומר זה כדי לדקור את היום של שתי הלחם. את מה? כי הרי התאריך נמצא. אתה יכול פשוט ללכת עם לוח השנה ולהגיע לתאריך, לא צריך לספור. אתם צריכים לתקן אותי. הרי רק היום יש לנו לוח שנה. כשאין לוח שנה, יש ראיית החודש על פי עדים. זאת אומרת, יכולים לבוא עדים של חודש אייר, או ביום 30, או ביום 29, 30. יכולים לבוא עדים של חודש סיוון, שלוש חודש סיוון. ואכן חז"ל אומרים, שבזמן שקידשו את החודש על פי הראייה, הרי חג השבועות היה יכול להיות או ביום ד', או ביום ה', אם שני החודשים היו מלאים, או ביום ו', אם אחד היה מלא ואחד חסר, כמו שזה אצלנו, או ביום ז', בסיוון, אם שני החודשים, ניסן ואייר, היו חסרים. נכון? יפה. יוצא לפי זה, שכל מה שהתורה ציוותה אותנו לספור, זה שבאמת לחג השבועות, שנקרא גם חג הקציר, באמת לחג השבועות, אין תאריך. התאריך של חג השבועות הוא היותו יום החמישים למנחת העומר. מנחת העומר זה ידוע שהיא באה ב-16 בניסן. בעצם היינו יכולים בלוח שנה שלנו לסמן נקודה בוו סיוון, לא צריך לספור בכלל. אלא שבזמן שקידשו החודש על פי ראייה, אז באמת לא ידעו מהו התאריך של יום החמישים. האם התאריך יהיה ה' או ו' או ז' בסיוון. מכיוון שלא ידעו אם הוא יהיה ה' וו' וז' בסיוון, אז התורה ציוותה לספור ספירת העומר. כי התורה בעצם באה ואומרת, יום החמישים, שאנחנו קוראים לו חג השבועות, הוא לא יום ידוע מראש. הוא יום שתלוי בספירה של 50 יום מ-ז' בניסן. והוא יכול להיות, מבחינת התאריך, הוא יכול להיות או, ולכן צריך לספור. יוצא לפי זה, שכשיש לעם ישראל לוח שנה, כמו בימינו, ויש חג שבועות שכתוב מראש, והרי מחלבת גד, כבר שולחת לנו חודש לפני ראש השנה, או שני שבועות, תזכורת, שיש מצווה גדולה לאכול מאכלי חלב וחג השבועות. כן? לא שאני מזלזל במנהג הזה, חס וחלילה. אני מזלזל בריבוי המתכונים והפיכת החג הזה, כאילו... כן, לא משנה. אז אנחנו שכבר יודעים בדיוק מתי חג השבועות, אז בעצם ביטלנו את כל הפאנץ'. כי אנחנו כאילו סופרים דבר שאנחנו יודעים לאן הוא יגיע. ואז המילה, ספירת עומר נהייתה בעצם איזשהו מין משהו כאילו טקסי. לזכר הימים שקידשו את החודש על פי ראייה. עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על השאלה אם ספירת עומר היא דאורייתא או דרבנן. מבחינת שיש איזו מחלוקת בין הפוסקים, כשאין בית מקדש. אני אומר כאילו שאין לה טעם היום. אין להם טעם לספירת העומר. כי אתה יודע, כי כל ספירת העומר היא באה כדי שתדע מתי יום החמישים, כדי להקריב בו את מנחת שתי הלחם, יום הביקורים, חג השבועות, מקרא קודש יהיה לכם, לא יודע מה טעמו, לא יודע למה צריך לחסות שם חג, אבל אני יודע שאמור להיות שם חג. ואז זה היה אמיתי. על פי הספירה הזאת, ידעו אל נכון מתי חג השבועות. אבל היום כמובן זה לא אמיתי, אז נשאר רק כאילו, נשאר רק הכאילו, סופרים בכאילו. ככה זה יוצא. אז א', אני לא מתרגש מזה. אם זה היה נכון פעם, והיום זה קצת שונה, אז בסדר, נשאר העניין המהותי, בסדר. לא, לא כתוב ככה. כתוב שבאחד החודש השביעי יש ראש השנה. ואז כתוב שבעשור לחודש יום כיפור. בין א' ל-י' יש רק 10 ימים, ואתה יודע בדיוק, זה א' וזה י'. פה עוברים לך 2 חודשים באמצע. ואז אתה לא יודע אם חודשים האלה יהיו 30 יום או 29 יום. לכן משתנה התאריך. אבל מה אני לוקח מהשאלה שלך? אז כאילו כל העניין זה רק השלושיים האלה. כאילו, כל ספירת העומר באה כדי לדייק את היום מבין אפשרות של 3 ימים. לא שאני מזלזל בשלושה ימים. 3 ימים זה 3 ימים, זה או היום, או מחר, או מחרתיים. אבל כל הביג דיל הגדול של ספירת העומר זה בגלל לדייק ביום מבין 3 אפשרויות, שבזה הרעש הגדול של ספירת העומר, יום מבין 3 אפשרויות, משהו פה לא לגמרי מסתדר לי. וכמובן לא פתרנו את השאלה הגדולה ביותר. אז ספרנו 50 יום, הגענו ליום 50. הקדוש ברוך הוא אומר שיש פה חג גדול, מחנה בנימה החג. מה שם החג? 50 יום! ממה? מקרבן העומר. יש כוח. ואז מה קורה שם? בעצם יש כאן איזשהו משהו, יש פה תעלומה שאופפת את המציאות. אין ברירה, אלא ללכת בדרך אחרת. עכשיו עוד דבר אחד. וגם אם נניח שכל הנושא של הספירה הזאת זה כדי לדעת מתי יחול חג השבועות, זה היה יותר, הייתי מצפים שזה יהיה יותר מצווה לבית דין. כמו ספירת היובל. נכון שזה לא מעל הראש שלנו כמו היובל, שזה יכול לעבור דורות וזה. אבל בכל זאת, בסך הכל מדובר, הרי מי מצווה על התקנת החגים? מי מצווה? בית הדין. הרי אף יחיד לא מקדש את החודש. הייתי מצפה שהמצווה לספור את העומר כדי להגיע ליום ה-50 ולדעת לדייק אותו, תהיה מוטלת על בית הדין. סתם. אני רואה שיש פה משהו מאוד, מאוד, יש פה משהו מאוד חזק. סופרים 50 יום, כולם מתרגשים. סופרים במנגינה, בין אם במנגינה בנוסח הספרדי, בין אם במנגינה בנוסח הרב גבריאלי, בשבתות של ספירת העומר. אתם כבר מכירים אותה? ברוך אתה השם אלוקינו. מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו. לא משנה, את זה למד מרב אחד בחיפה. מה החגיגיות הגדולה? נשמע שיש פה איזה משהו מטורף בספירת העומר. בואו נוסיף לזה את מה שכותב הרמב"ן, שאם לא היה הרמב"ן אומר את זה, היינו חייבים לקפוץ ולהגיד את זה. הרי זה שיש לנו ספירת העומר שמקבילה אחת לאחת לספירת היובל. זה נותן תחושה, הרמב"ן כותב, שספירת היובל וספירת העומר זו אותה מהות רוחנית. מיקרו. מה? מיקרו. בדיוק. זאת אומרת, זה נותן תחושה שכאילו יש כאן איזשהו משהו שעולמי, ספירת היובל, ספירה ענקית, וכאילו עכשיו הספירה הענקית מצטמצמת ומתרכזת ומתמקדת, כמו קרן לייזר שממקדת לך את האור בנקודה מסוימת וחותכת. יש כאן, נראה שיש משהו כאילו מעבר לספק מידע להגעה לחג השבועות. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מהנושא, שהנושא הפשט הוא פה שצריכים לדעת את החג שבועות. אז מה קורה פה? זה משהו טכני, משהו רוחני מאוד גבוה ונסתר. אז עכשיו אני רוצה לפתוח פתח חדש. אני נחשפתי לדברים הבאים מתוך עיוניו של הרב אלחנן סמט. אבל אין הדברים חידוש שלו, אלא הוא בעצם חשף בפניי את שיטתו המופלאה של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. מוזר לי, כשלמדתי כוזרי לא שמתי לב לזה כמה זה מופלא. עד ש... רבי יהודה הלוי טוען טענה מרתקת. הוא טוען שמדאורייתא קורבן העומר, מנחת העומר, ראשית הקציר, זה לא אמור להיות ביום 16 בניסן. הרי אתם זוכרים שאתה מחלוקת בין הצדוקים לפרושים. מהו יום מנחת העומר? מהו ממחורת השבת? שהצדוקים אמרו, ממחורת השבת, זה שבת רגילה, שכולם מכנים את השבת בראשית, שבת רגילה. והכוונה היא לשבת שבא כנראה אחרי פסח. או בתוך פסח, לא משנה. לכן תמיד לצדוקים היה... שבועות ביום ראשון. ותמיד ספירת העומר התחילה, קצירת העומר היה במוצאי שבת. והפרושים אמרו להם, לא נכון, מחורת השבת, זה מתחילים מאלף דחול המועד פסח. וזה אומר, למשל, אחד הרגעים הכי דרמטיים בהיסטוריה של המחלוקת הזאת הייתה, כשפסח חל ביום שישי, בזמן שקידשו חודש פריה, מוצאי פסח ראשון היה ב... פסח חל ביום שישי. ביום... חג ראשון של פסח חל ביום שישי, מוצאי חג ראשון היה... קוראים לזה בעברית, ליל שבת. כן? ואז מה עושים בליל שבת? קוצרים את העומר. והרי כתוב, הזורע והקוצר זה אב מלאכה. קציר העומר דוחה את השבת. אז זה היה מלחמות בבית שני. הצדוקים אמרו, אתם חילוניים, הפרושים. הפרושים אמרו לצדוקים, אתם יותר צדיקים מהפיפיור. קוצרים את העומר בליל שבת. ברעש גדול עושים את זה. זה היה חלק מהמחלוקת. זה היה שם מחלוקת על הלב.
הפרוך יותר חותים מהפיפיור.
הכוונה כאילו, יעני, מה ניתם לי צדיקים? פתאום אתם דואגים לשבת? קוצרים את העומר. אנחנו פרושים, שמישהו... הצדוקים נעלמו בחורבן בית שני. אז בדרך כלל, כבר בגמרא יש, 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 יש סוגיה שלמה שעוסקת במה הראייה הפרשנית של הפרושים שממחורת השבת זה ביום, א' דחול המועד. א' דחול המועד. פסח, ולא כמו שפרשו הצדוקים. אומר רבי יהודה הלוי, חבר'ה, הכוונה עם ישראל, לדורותיו, חבר'ה, הצדוקים, לא, בתורה לא כתוב מתי אמור להיות מנחת העומר. קציר העומר בלילה, ולמחרת, הבאת מנחת העומר עם הענפה וכל זה, אין בתורה לזה תאריך. ומה שאמרו הפרושים, שזה ביום 16 בניסן, זאת הייתה קביעה של התורה שבעל פה. זאת הייתה, במרכאות, אני אגיד את זה בצורה הבוטה, אבל לא מתכוון לזה. זאת הייתה המצאה של חכמים, תקנה של חכמים, החלטה של חכמים. חכמים קבעו שהיום הזה יהיה לנצח קבוע ביום 16 בניסן. ומהו לפי ומהו לפי דין תורה המקורי, מה היה צריך להיות? מסביר רבי יהודה הלוי. הרי מה כתוב בתורה? כתוב, אני קורא לכם את דברים ט"ז. שבעה שבועות תספור לך. ממתי? מאחל חרמש בקמה. תסבירו לי את הביטוי מאחל חרמש בקמה. מהרגע שבו מתחילים לקצור. סליחה. יש כל מיני שדות בכל מיני מקומות בארץ. יש בהר ויש בעמק. יש בדרום ויש בצפון. הפירוש מקום שבו מתחילים לקצור, מתחילים לספור, וזה משהו לאומי, זה לא משהו אישי. אלא הכוונה של התורה הייתה שחכמי הדור יגדירו יום מסוים, שהוא יום שבו כרוז יוצא לרחבי ארץ ישראל, השנה יום החל חרמש בקמה, יום ראשית הקציר יהיה כף ג' בניסן. רק שנייה אחת. יהיה כף ג' בניסן. ולכן, אף אחד לא קוצר ולא אוכל, עד כף ג' בניסן. וביום כף ג' בניסן מתקיים טקס ומצוות העומר. וכל שנה, מחדש, קבעו. ולמה זה כל שנה מחדש? מכיוון שבית הדין, כמו שמעברים את השנה, כן? בית הדין יצאו לשטח עם האגרונומים והחקלאים לבדוק ממתי כדאי להכריז שזה יום ראשית הקציר. וביום ראשית הקציר הביאו את קורבן העומר. עכשיו, באו חכמים בתקופה קדומה מאוד, אולי בראשית הבית השני, אולי בשלי הבית הראשון, אולי באמצע הבית הראשון, אנחנו לא יודעים מתי. הרבי יהודה הלוי אומר, אולי זה חכמים, אולי זה נביאים, מימי הבית הראשון. ובאו ואמרו, אנחנו נחליט, זה הגיוני מאוד, לא אסביר לכם עכשיו למה, זה ארוך. אנחנו נחליט שקבוע ראשית הקציר יהיה בט"ז בניסן. אז בואו נלך שנייה אחת לפי פשוטה של תורה, לפני התורה שבעל פה, כמו שרבי יהודה הלוי הסביר לנו. עכשיו אני שואל אתכם, מתי חל חג השבועות? תשובה. ביום החמישים. שיום החמישים יכול להיות? אני לא יודע. זאת אומרת, שמראשית הקציר מתחיל בעצם חג שבועות. כי הרי מה אתה עושה? אתה מביא את עומר ראשית הקציר. הרי מה זה חג שבועות? המילה שבועות מה פירושה? שבועות הספירה. שכמו שאנחנו מבינים, זה שבועות הקצירה. זאת אומרת, והחג הזה נקרא חג השבועות שספרנו. זאת אומרת, אתה מתחיל לספור, ואתה מגיע אל יום החמישים, ואתה חוגג את הימים שנספרו, או אתה חוגג את יום החמישים שהגענו אליו, ומתי זה יכול להיות? זה לא תלוי בשום דבר. אין לזה שום קשר לתאריך. אל תגיד לי, היי, וו, זין, בסיוון. זה יכול להיות גם יוד בסיוון. זה יכול להיות גם בכלל, אולי בכלל ראשית הקציר, זה לא מסתבר, היא מתחילה לפני פסח. זה לא מסתבר. לכן זה גם כתוב בתורה, בצורה כזאת, שהתורה מתארת חג הפסח. ואחר כך מתארת את יום ראשית הקציר. אבל יום ראשית הקציר הוא לא תאריך בתורה. וזה מאוד מהותי, לחג השבועות אין תאריך, לא רק כי אין לו תאריך. כי בכל החגים, אני אחדד לכם את זה, מתי חל חג הפסח? בט"ו בניסן. מתי חל חג הסוכות? בט"ו בתשרי. יש את החג, ושואלים מתי החג חל? בתתוו, תשרי ניסן. התאריך הוא משני, העיקר יש חג, התאריך הוא משני. בחג השבועות התאריך הוא לא משני, התאריך הוא סיבת החג, אני עוד לא יודע על מה מהות התאריך הזה. אבל מהו, מה הנימוק של חג השבועות? שואלים את חג השבועות, תגיד לי, למה חוגגים אותך? מה אתם מתפלאים? זה אני יום החמישים, מה אתם מתחצפים אליי? אני יום החמישים! סליחה, לא הבנו שזה, סבבה, אתה יום החמישים. שואלים את חג הפסח, מי אתה? הוא לא אומר, אני תת וב בניסן. הוא אומר, אני חג הפסח שבא יצאנו למצרים. גדול, מתי עושים אותך? תן לי להיזכר, הוא אומר, זה תת וב בניסן. חג הפסח לא חשוב לו מה התאריך שלו, הוא חג יצאה למצרים. אבל חג השבועות, כשמו כן, הוא חג שבועות הקציר, הוא חג יום החמישים. יום החמישים הוא יום נשגב וגדול מעין כמותו, לא יודע למה. הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא יודע, סומך עליו. יום החמישים הוא לא התאריך של חג השבועות, הוא הנימוק והוא הטעם, הוא חג השבועות. עוד לא הבנתי כלום, והתחלתי להבין מה קורה פה. יש בעיה אחת ברבי יהודה הלוי. כתוב כאן ממחרת השבת. אז מה אתם, כתוב כאן מחרת השבת, יש כאן איזשהו יום מסוים. כתוב, ואהבתם את יום ראשית, כי תבואו אל הארץ, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את יום ראשית הקציר אל הכהן, וניף את יום לפני השם רצונכם. ומחרת השבת נפנו הכהן. וספרתי לכם מחרת השבת. כתוב כאן, מה
שאומר
מחרת יום טוב? בוודאי, כי רש"י מפרש לפי התורה שבעל פה. א', יכול להיות שרש"י חולק רבי יהודה הלוי. ב', גם רבי יהודה הלוי, הוא יפרש ככה את התורה, אבל רבי יהודה הלוי כותב שההכרעה שזה יהיה מחרת יום טוב, זה הכרעה, זה לא הפשט של התורה, זה הכרעה של חכמי ישראל בשלב מסוים בהיסטוריה, עם נביאים, עם חכמים, שקבעו לדורות, כמו הרבה דברים בתורה שלהם, כמו שאתה עושה מוקצה בשבת, זה לא דאורייתא, אבל זה מוקצה, זה אסור. יש אנשים היום שכל דבר שעשו בשמת קומה זה מוקצה. אבא זה, שואלים את הילדה שלי, אבא זה מוקצה להפעיל את זה? לא יודע, מוקצה נהיה כאילו שם כללי לדברים שעשו. מכירים את ה... זה התורה שבעל פה, מה? אה, כן? מכוון לדעתו של הרב אבישי? גם זכות. זאת אומרת, יש... אוקיי. אז מה זה עם מחרת השבת, רבי יהודה הלוי? כתוב כאן מחרת השבת. אז יש כאן תאריך. אומר רבי יהודה הלוי שזה לא תאריך, זה דוגמה. כאילו התורה נותנת דוגמה שאם החלטתם שראשית הקציר תהיה ממחרת השבת, למה נותנים דוגמה כזאת? מכיוון שזה דוגמה, זה מה שנקרא דוגמה עגולה. במקום להגיד מיום רביעי הזה ועד יום רביעי בעוד שבעה שבועות, אומרים לך שבע שבתות, שבתות זה שבוע שלם, שבע שבתות תמימות תהיינה. וגם הראייה שזה דוגמה, כשאני מסתכל על הפסוק, אני לא מוצא תאריך. תראו, מדבר השם של אמור, דבר בני ישראל ומרת עליהם, כי תבואו לארץ, אשר אני נותן לכם. באנו לארץ ישראל, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר, ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את עומר לפני השם. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב, על ההתחלה, מתי עושים את זה. ורק אחרי שהם מסיימים פחות או יותר את המצווה, אז אומרים, ממחרת השבת לפנינו הכהן. ואז כתוב, סותן לכם מחרת השבת, זה כאילו הוא אומר שזה רק דוגמה. בעצם רבי יהודה הלוי מצדיק את הצדוקים, במרכאות, אבל להפך, הוא מסביר את האימות עם הצדוקים. הוא מסביר את הצדוקים בכך שהצדוקים צדקו שחזל המציאו, שזה מוצאי יום טוב ראשון של פסח, נקודה. אבל לא כי הפורשים חשבו שזה מה שהתורה התכוונה. להפר, הפורשים אמרו שכוח התורה שבעל פה יכול להגדיר את מצוות התורה. והקדוש ברוך הוא לא הפסיק לתת תורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, ואנחנו ממשיכים לקבל את התורה, וקבענו שזה יהיה ב-16 בניסן. ואתם חולקים על זה. עכשיו לא מחלוקת איך לפרש את התורה. זה מחלוקת על תורה שבעל פה בכלל. כי בעצם הצדוקים שחלקו על הפורשים, הם לא חלקו על הפירוש של הפורשים לתורה. אלא הם חלקו על זה שהפורשים בכלל קבעו כזה דבר מחודש. זה כמו מישהו, זה לא מישהו שיחלוק איך אתה מבין אב מלאכה מסוים. זה מישהו שיחלוק על בכלל הגזירה של מוקצה, לצורך העניין. זה מחדד את העוצמה של המחלוקת. אז אמרנו את רבי יהודה הלוי. ועכשיו, אנחנו עכשיו משוחררים שנייה. עכשיו, בואו נעמיק שנייה אחת. דבר מאוד מעניין. כי החיבור של חז"ל את יום ראשית הקציר לחג יציאת מצרים, שהוא חיבור מאוד הגיוני, לא משנה למה, אבל עצם החיבור הזה, הוא פתאום יצר רבדי משמעות לספירה. כי עכשיו הספירה היא לא רק מראשית הקציר, היא פתאום הייתה ספירה מיציאת מצרים. כלומר, חז"ל בעצם בחיבור הזה, בעצם רצו לחשוף שיש פה איזה עובד עמוק יותר בספירה הזאת. כי הנה, בוא נעשה עכשיו סדר. לפי התורה הפשוטה, בלי חז"ל, אז יש כאן משהו שהוא לגמרי שייך לטבע החקלאי. ויש כאן איזשהו סוד של ספירת ימי הקציר. כשחז"ל באו וקשרו, בואו ניקח את הנגודת, הספירה מתנדנדת. היא יכולה להיות פה, יכולה להיות פה, יכולה להיות פה. מה בעצם חז"ל עשו? תפסו את הספירה המתנדנדת, המתניידת, וקשרו אותה, חיברו אותה ליציאת מצרים. וזה בעצם גילו לי, שזה נכון שלנו זה נראה שעכשיו הם קלקלו, כי עכשיו כולנו יכולים להסתכל ולדעת מתי הספירה גם נגמרת, כי הם קבעו שיש לה תאריך מדויק. ונכון שבימי קידוש הראייה על פי עדים, קידוש החודש על פי עדים, אז הספירה התנדנדה, יש שעה תאריכי יום שבועות, אבל זה קטן, זה נקודה קטנה. הם עקרו את היכולת באמת להגיע לחג שבועות כי ההליכה הלאה לא נודע. אתה לא יודע מתי זה יהיה, היום מתחילים, שם מתחילים לספור. אבל, ואתם מבינים שלפי פשט התורה, אי אפשר להגיד לחג שבועות שום תאריך. מתי יותר יש חג השבועות? לא יודעים, ביום חמישים לספירה, לראשית הקציר. אבל עכשיו חז"ל בעצם גילו לי, הם חשפו, הרי מה שחז"ל עושים, הם לא מחדשים. הם חושפים את הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של גילוי סתרי תורה. חז"ל לא ממציאים דבר חדש שלא היה ולא נברא, אלא חז"ל חושפים את המים החיים שגנוזים בתוך אותיות התורה. אז בעצם כנראה חשפו לי, שמדובר כאן בתהליך עם רבדי משמעות שקשורים ליציאת מצרים. אז כאן, ממש מצטער, נגמר הפתיח לשיר. באמת. כי עכשיו, הפעם זה באמת, לא תמיד שאני אומר את זה באמת, הפעם זה באמת. נגמר הפתיח לשיר. ושמשל צריך להבין מה זה ספירה. אני אתן רק משפט אחד. לפרומו, למה צריך להבין פה. זה גם שהוא פשוט שבוע, אבל זה גם שהוא ספירה טוב, אז שאלה שהוא יהיה גם עוד הזדמנות. האמונה היהודית מחדשת חידוש גדול בעולם, והוא שהעולם נמצא בתהליך של התעלות. נמצא בתפיסת עולם של העולם הוא מלחמת קיום של אבולוציה. מי שנמצא בתפיסה שהעולם זה רק תהליכים תקראו את זה בספר של יובל נוח הררי, אז אין לעולם סיפור על. סיפור, וספרתם לכם. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא חייב להאמין שהעולם הוא בתהליך של ספירה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא סופר. כי כל מצווה שאנחנו מקיימים, זה בעצם איזושהי פעולה אלוהית בעולם, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא משתף אותנו, הוא מציע לנו להצטרף אל הפעולה שלו, אשר קידשנו במצוותיו. הוא קידש אותנו על ידי שהוא ביקש מאיתנו, הציע לנו להצטרף לפעילות שלו. והקדוש ברוך הוא סופר, כלומר הקדוש ברוך הוא ספירה, זה מלשון הערה, כי הרי אבן ספיר זה אבן של אור שמאירה, נוצצת. עומר השעורים, השעורה היא האדמה, היא הדגן שבא מן האדמה, היא המציאות החומרית, הטבעית, היא הטבע. ספירת העומר זה הערת החומר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על הערת החומר היום, כמו אתמול, 1 ו-30 יום. 1 ו-30 יום זה מספר שבעינינו הוא מספר, אתם יודעים הספרים הקדושים לא אוהבים מספרים, כותבים אותיות. למד א', תמיד זה מסמך את האנשים החילונים, שבין לקרוא ספר דתי, אנחנו עושים מספרים, לא מוצאים מספרים, מוצאים אותיות. שואלים למה סיבכו אותנו. אבל אנשים חרדים, אנשים דתיים, אנשים מראי שמיים, הם רואים מספר בתוך ספר קדוש, זה נראה להם לא שייך. החילונים אוהבים להגיד, תפתחו בתנ"ך בפרק כ"ד פסוק 35. אם תגיעו לזה. אז תמיד, אבל כי מה זה מספר? בעברית אין מספרים. הספרות ה... מי המציא את המספרים? את הכתיבה הספרונית?
כן.
מי המציא אותם?
הרומים.
הרומים, אני לא יודע, כמה אני חושב. משהו כזה, לא יודע. מי שהמציא את זה. אצלנו, למספר יש שם. למשל, אתם יודעים מה השם של מספר 31? מה השם שלו, אמיתי אבל. השם שלו הוא תפארת שבעוד. תפארת שבעוד זה לא, זה לא זה חיבור מאולץ, אלא זה השלב ה-31 בתארת העולם. השלב ה-31 בתארת העולם, קוראים לה מקובלים, אני יודע כמה גומר, השלב ה-31 בתארת העולם, קוראים לה מקובלים, תפארת שבעוד. כי אז העולם מגיע ליכולת לקבל אור מהמקום הזה. ואז בעצם יוצא שחיברנו פה גם את המשמעות של ספירת הטהרה של האישה הזבה או האיש הזב. כי אמרנו, ואז מתחבר גם המושג תמימות תהיינה, כי המילה תמימות זה לא רק מילה של שלמות, אלא תמים ללא מום, כמו שעושה אישה לטהרתה, שהיא בודקת שהיא נקייה. כלומר, שצריך, כדי שהאור של ספירת תפארת שבעוד יחול, יאיר, יחשוף, יחשף, לא נכנס לכל, עוד הרבה דקות שיש בו לדקדק, צריך שזה יהיה, שהיום הזה יהיה מאוד נקי, מאוד שלם, שהספירה הזאת תאיר בו בכל עוזה. ולכן, הקדוש ברוך הוא שהוא סופר, הוא משפיע את שפע האור של תפארת שבעוד בכל היום הזה, בכל 24 שעותיו. ואז שמגיעים ליום ה-50, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. העולם מגיע לדרגת טהרה עצומה. ומה קורה כשהעולם מגיע לדרגת טהרה עצומה? העולם החדש של יום ה-50 מתיר את החדש במקדש. העולם עולה ונהיה קודש. כלומר, ביום ה-50 מתגלה שמתחת לטבע יש אותיות, שהעולם הוא לא חולין. זה מתן תורה. יש בו חיים בית בתורה עבורי את העולם. העולם הוא ליבוש של אותיות התורה. ביום ה-50 מתגלים האותיות שמתחת ללבוש, שזה הטבע. אחרי שאתה ליטשת וליטשת 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 וליטשת, פתאום רואים את האותיות בועקות ביום החמישים. כך אומר אור החיים הקדוש, וספרתם לכם, נשמות ישראל הם לוחות הברית, והתלכלכו, ואז איך לוחות הברית שמלאות בטינוף, והם מלטשים אותם 50 יום, ביום החמישים פתאום רואים שכל האותיות פה זוהרות מתוך לוחות הברית, זה נשמות ישראל, זה אותו עיקרון, רק הוא מדבר ברמה הישראלית, לא העולמית. ונעצור פה. בסדר? אפשר להעביר איזה עוד שיעור, להסביר את זה יותר.